העיר האסורה, כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית יפעת ניב ברק, מתוך הארץ, מתאריך 10 בדצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, נתי גרינברג. כרטיסי הטיסה שלהם נשאו את התאריך 23 בינואר 2020. הבימאי הניו יורקי, הוו, בת זוגו ושני ילדיהם כבר היו מוכנים למסע. המטרה הייתה לבקר את הוריו של האו, שגרים בשנחאי והובחנו זמן קצר קודם לכן כחולים בסרטן. הוא ידע שזה עלול להיות המפגש האחרון בינם לבין ילדיו. בימים שקדמו לטיסה, הוא אמנם הבחין שברשתות החברתיות הסיניות החלו לדבר על איזו דלקת ריאות מסתורית שמתפשטת במולדתו, אבל הוא, כמו כולם, לא ראה בה סכנה רצינית מדי. בעיניו זו לא הייתה סיבה מספקת לביטול המפגש הדחוף והמרגש בין הוריו הקשישים לבין נכדיהם. ואולם אז, ביום הטיסה המיועד, הגיעה ההודעה שטרפה את הקלפים. השלטונות בסין הודיעו על הטלת סגר כללי על העיר ווהאן, בירת חבל הובי, שבו התפרץ הנגיף המסתורי. בהתחלה היה המון בלבול. חלק טענו שהממשלה החליטה לסגור את האזור כדי לשכנע שמוקד הבעיה שם, אבל ביתר המדינה המצב טוב. ואילו אחרים גרסו שההחלטה לנקוט צעד כה דרסטי אינה אלא ניסיון של הממשלה לטשטש את העובדה שאיבדה שליטה על המצב, מסביר האו בראיון וידאו מביתו שבניו יורק. בגלל הבלבול הזה החלטנו בסופו של דבר לא לקחת את הילדים לשנחאי, במקום זאת נסעתי רק אני. בסין הוא הופתע לראות כיצד אותה דלקת ריאות מסתורית ושולית מתעצמת והופכת למגפה קטלנית שמצליחה לשתק מעצמת ענק. בזמן ששהה בשנחאי, הוטל עליה סגר, והוא ראה לנגד עיניו כיצד העיר בעלת האוכלוסייה הגדולה בעולם, כ-26 מיליון בני אדם, מוטלת לקיפאון מוחלט. כל העיר נסגרה וזה היה כל כך מוזר, מבחינתי זו הייתה התנסות חדשה לחלוטין, הוא אומר. בסין אנחנו זוכרים עדיין את הסארס, אבל בהלת הסארס הייתה רק בכמה ערים, בשום שלב לא הטילו סגר בכל המדינה, כמו הפעם, כדי למנוע את התפשטות הנגיף. כשדיבר בשנחאי עם כמה חברים קולנוענים, צץ ועלה לרגע הרעיון לצאת לצלם בוואן שבה הכל התחיל. אבל באותה המהירות שהרעיון הזה עלה, כך הוא גם קרס. לכולם ברור היה שמסוכן מדי להיכנס אל לב המאפליה, אל העיר שבה התחולל באותם ימים הקרב האכזרי ביותר נגד הנגיף. בדיעבד, אותה החלטה של ממשלת סין להטיל סגר על וואן ב-23 בינואר לא רק שימשה מודל להתמודדות כלל עולמית בניסיון להאט את התפשטותו המהירה של נגיף הקורונה, אלא גם סימנה את נקודת ההתחלה של סרטו הבא של האו, 76 יום. הסרט התיעודי שהוקרן בבחורה בפסטיבל טורונטו לפני 3 חודשים הנציח את הבעלה שעוררה ההתפרצות הראשונית של הנגיף והוברח אל מעבר לחומות הצנזורה של השלטונות בסין. הוא מבוסס על תיעוד בזמן אמת של מה שהתרחש בבתי חולים בוואן לאורך הסגר הזה שנמשך 76 ימים. אין מדובר בתחקיר חושף שחיתויות או בניסיון להתחקות אחר מקורה של המגפה הגלובלית. במקום זאת, הסרט מספק תיעוד מצמרר של צוותים רפואיים הנאלצים להתמודד עם נגיף קטלני ולא מוכר, ושל חולים חסרי אונים שבוקר אחד נתלשים ממשפחותיהם, נכלאים בבתי החולים ונדרשים להתמודד עם פחד המוות לבדם. 76 יום שמוקרן מהיום, 11 בדצמבר, בעשרות בתי קולנוע וירטואליים בארצות הברית, ואצלנו מוקרן באופן מקוון בפסטיבל הקולנוע ירושלים, מתנהל באופן שמזכיר את הדרך שבה הגיב העולם למגפה הזאת. הוא מתחיל בסצנות היסטריות שכאילו נלקחו מסרט אימה, ועם הזמן נרגע ומציג התמודדות שקולה ומפוקחת יותר עם מגפה שאט אט הולכת ונהפכת לחלק מהחיים. באתר Rotten Tomatoes הסרט נהנה מציון 100 נדיר המבוסס על 40 ביקורות. אפשר להתווכח על הציון הזה, אבל אי אפשר להתכחש לכך שהסרט הזה מספק תיעוד ייחודי, מרתק ואקטואלי להבהיל של המגפה המשבשת את חיינו כבר 10 חודשים ומסרבת להרפות. 76 יום לוקח את כל הגרפים והמספרים שמלווים את חיינו בתקופה האחרונה, את כל ההסברים המורכבים והמומחים המברברים עצמם לדעת, ומשליך אותם מן החלון. במקום זאת, הוא מציב את הצופים במסדרון בית החולים ומאמת אותם עם המחיר האנושי, הנפשי והרגשי, שמשלמים החולים ובני משפחותיהם. הפתיחה של 76 יום לופתת את הגרון. אישה לבושה בחליפת מגן לבנה, כזאת שמונעת כל אפשרות לראות את תווי הפנים או את קווי המתאר של הגוף, עומדת במסדרון בית החולים וזועקת. היא קוראת לאביה. אני רוצה לראות אותו עוד פעם אחת, היא מבקשת מכמן שצוות רפואי שמקיפים אותה, גם הם בחליפות לבנות. היא צועקת, היא מתחננת, אבל כשהלונקה יוצאת מן החדר הסמוך ועליה גופתו של האב, נתונה בסקית אטומה, הם מונעים ממנה להתקרב. זעקות השבר שלה מתחלפות עד מהרה בסירנות של אמבולנסים. עוד ועוד חולים זורמים לבית החולים, הצוות הרפואי מבהיר שכבר לא נותרו מיטות פנויות. עשרות חולים צובעים על הכניסה, הצוות הרפואי מונע מהם בכוח להיכנס. לא ברור מה יותר מסוכן, הנגיף המסתורי שתקף אותם, או הסכנה שיקפאו מקור בחוץ או ירמסו זה את זה. כולם לחוצים, כולם צועקים, צוות רפואי בפאניקה זה לא משהו שיכול להרגיע או לבשר טובות במצב כזה. בניתי את הסרט לא בהכרח לפי התקדמות האירועים, אלא בעיקר לפי ההתפתחויות הרגשיות. זה התחיל בפחד ופאניקה. אחר כך המצב התייצב ולבסוף הורגשה איזו הקלה. וזה באמת היה סדר הדברים, כי בתחילה לא ידעו מה קורה. כולם היו מבועלים, זה היה טראומטי. ובאמת החלק הזה בסרט מזכיר קצת סרט מלחמה או סרט זומבים, אומר האו. אבל כשההתפרצות הראשונית נבלמה ואנשים התחילו להירגע מעט, ההומניות החלה להרים ראש. אנשים היו נחמדים זה לזה, וזה מה שרציתי להראות בסרט. למעשה הסרט הזה מציג מסע רגשי שעברה במשך הסגר עיר שלמה וסין בכלל. האו, בן 48, נולד וגדל בסין. הוא למד ביולוגיה ולאחר שהיגר לארצות הברית, למד גם מנהל עסקים באוניברסיטת מישיגן. סרטיו עוסקים כולם בסין מזוויות משתנות. סרט קודם שלו, People's Republic of Desire, זכה בפרס הגדול של חבר השופטים בפסטיבל הקולנוע והמוזיקה SXSW בטקסס. הדוקו על המגפה נפל אליו כמעט במקרה. בתחילת פברואר, כשחזר משנחאי לניו יורק, פנתה אליו אחת מרשתות החדשות והציעה לו לביים סרט על התפרצות הקורונה בסין. האו, שבדרך כלל מתרחק מנושאים חדשותיים, החליט לחרוג ממנהגו, כי הבין שהפעם הוא האיש המתאים למשימה. באמצעות חברים בסין הצליח ליצור קשר עם כמה צלמים שיצאו לתעד את המתרחש במדינה, וכשראה חומרים ששלחו אליו שניים מהם, צלמי עיתונות שצילמו בבתי חולים בוואן שעדיין הייתה תחת סגר, הרגיש שמצא את שחיפש. כשהייתי בשנחאי לא הייתה הרגשה שהקורונה אמיתית, זה היה משהו שבעיקר קוראים עליו בעיתונים, הוא אומר. אבל כשראיתי את החומרים שהם שלחו אליי, והיו מאוד חזקים, אמרתי לעצמי שהנה, זה מה שקורה באמת. להאו וגם לשני הצלמים שעבדו איתו ובסופו של דבר קיבלו קרדיט של במאים שותפים, ברור היה שעליהם להתנהל בזהירות. בזמן הסגר הממשלה פיקחה על הגישה לבתי החולים בוואן. הכניסה הותרה רק לחולים, לאנשי צוותים רפואיים ולעיתונאים. שני הבמאים השותפים שלי יכלו להיכנס לבתי החולים רק מפני שהייתה להם תעודת עיתונאי, הוא הסביר. בתחילת הסגר הם יכלו לצלם כמעט כל מה שרצו, כי מנהלי בתי החולים ואנשי הצוותים הרפואיים היו כל כך עסוקים ועמומים מן המתרחש, שהדבר האחרון שיכלו להתפנות אליו היה פיקוח על העיתונאים שהתרוצצו להם בין הרגליים. ואולם האו ושותפיו הבינו שהשלטונות בסין עלולים שלא להתלהב מהרעיון, שחומרים המצולמים בעיר הנצורה זורמים ישירות לידיו של קולנוען ניו יורקי. עקב כך, הם החליטו להעביר את החומרים בחשאי, מתחת לאפם של השלטונות. בפרויקטים קודמים שעבדתי עליהם, ביקשתי מחברים בסין שישלחו אליי קונן עם החומרים. בחודש שעבר, למשל, היה לי מקרה כזה בדיוק, ואז הקונן הזה נעצר במחס ופשוט נעלם. חבר אחר שלי, שעבד אז על סרט, זכה לביקור של סוכנים מטעם הממשלה, שבאו לרחח מה קורה ובמה בדיוק עוסק הסרט שלו. אבל למרבה המזל, השותפים שלי צילמו את הסרט ב-HD ולא בפורמט כבד יותר, וכך יכלו לשתף איתי את החומרים שלהם דרך הענן. כך, הצלחנו לעקוף את חומת האש הגדולה של סין. החומרים אמנם הגיעו אליי תמיד באיחור של כמה ימים, כי ההעלאה וההורדה מהענן לקחו לא מעט זמן, אבל זה אפשר לי לצפות בחומרים, לייעץ לבמאים השותפים שלי אחרי אילו דמויות כדאי לעקוב, ועל אילו נושאים לצלם עוד חומרים. שני הבמאים השותפים שלו, שמו של האחד ויקסי צ'ן, ואילו השני העדיף להישאר בעילום שם וחתום על הסרט כאנונימוס, דילגו בין ארבעה בתי חולים בוואן ושיגרו את החומרים שצילמו לניו יורק. האו בינתיים הלך לאיבוד תחת הררי המידע שהחלו לזרום אז על ההתפשטות המהירה של הנגיף בעולם, ואל מול חוסר האונים הכללי שאפיין את ההתמודדות הגלובלית עם המגפה. הוא יצר קשר עם צלמים ביפן, דרום קוריאה, איטליה וספרד, כי לא ידע מה יהיה ההיקף הנכון לסרט. דיבר עם תחקירנים בסין שניסו לחקור את ההתפרצות של המחלה, ושלח את שותפיו לראיין רופאים שהסכימו לחשוף נתוני אמת על אופן התפשטות הנגיף, למרות הדיס-אינפורמציה שהשלטונות במדינה ניסו לפזר. לא היה לו מושג לאיזה כיוון הסרט הזה צריך ללכת. לקראת סוף פברואר, האו אפילו תכנן לנסוע בעצמו לאוואן, ולשם כך תכנן להסתנן לשנגחאי, שהייתה עדיין תחת סגר. אבל עד מהרה נאלץ לסגת מן הרעיון. גם כי רצה להיות בניו יורק שהנגיף יגיע לשם כדי לצלם את ההתרחשויות, וגם כי סין החלה בחודש מרס להדק את הפיקוח על הסיקור של מה שהתחולל בשטחה. באותה תקופה ממשל טראמפ התחיל להאשים את סין בכל מה שקורה, מסביר האו. הטענה הייתה ששם הכל התחיל. אנשי טראמפ קראו לקורונה הווירוס הסיני, ובעקבות זאת התפרץ בארצות הברית גל של גזענות נגד אסיאתים. בשלב הזה הממשלה הסינית התחילה להגביל את הכניסה למדינה והגבירה את הפיקוח על סיקור הקורונה באוואן, על מי רשאי לספר את הסיפור הזה ומי לא. זה היה הרגע שבו שני העמיתים שלי הפסיקו לשתף איתי פעולה. פתאום לא היה לי סרט. הייתי לבד בניו יורק, הילדים ובת הזוג שלי עזבו את הבית ועברו לגור עם חמי וחמותי, כי אני כל הזמן הסתובבתי בחוץ וזה נהיה מסוכן, כך שפשוט זה לא היה. למה השותפים הסינים שלך הפסיקו את שיתוף הפעולה ביניכם? כי האווירה בסין הייתה לחוצה, והממשלה ניסתה להדק את שליטתה על התקשורת. שמענו למשל סיפורים על סוכנים מטעם המדינה שפנו לקולנוענים עצמאיים, ועל אנשים שעזרו לכתבים זרים להגיע למקורות באוואן, ואז זכו לביקורים של סוכנים כאלה. כמו כן, ברשתות החברתיות בסין התעוררה קבוצה לאומנית של משתמשי אינטרנט סינים שהפכה לקולנית במיוחד. הם תקפו כל מי שהעז לצייר את סין באור שלילי. והבמאים השותפים שלי למעשה לא פגשו אותי מעולם, דיברנו רק בצ'אטים באינטרנט. הם ידעו שאני גר בארצות הברית ולא היה להם מושג לאן אני רוצה לקחת את הסרט הזה. אז הם חששו שהקשר איתי עלול לגרום להם לאבד את עבודתם ולא רצו להסתכן בכך. להאו לא נותרו הרבה ברירות. הוא הבין שמיטב התחקירנים בסין כבר ניסו לפצח מאין הגיע הנגיף ומה גרם להתפשטותו, כך שהסיכוי שלו להצליח מניו יורק במקום שהם נכשלו בו, אינו גבוה. במקום זאת, החל לעבור על החומרים המצולמים שנותרו בידיו. בתחילת אפריל התחושה הייתה שכל העולם מתמוטט מההתמודדות הזאת עם הווירוס, וככל שצפיתי בחומרים הבנתי שאני לא סתם מתרגש, אלא שהם נוטעים בי זרע של תקווה. מכיוון שסבא שלי הלך לעולמו שבועות ספורים לפני כן, והרגשתי השם כל כך שלא הצלחתי להיפרד ממנו כמו שצריך, מצאתי את עצמי מחפש בפוטאג' משהו יותר אישי ורגשי. הרגשתי שיהיה נכון יותר לעשות סרט כזה במקום משהו גרנדיוזי כמו ההיסטוריה של המגפה או ההתפרצות שלה. ערכתי כמה קטעים, שלחתי אותם לבמאים השותפים שלי, הסברתי להם לאיזה כיוון אני רוצה לקחת את הסרט, והם הסכימו לתת לי להשתמש בחומרים. ואומנם, חלקו הגדול של 76 יום מוקדש לתיאור המציאות היומיומית בבית החולים אחרי שהפאניקה הראשונה שכחה. מה שמעניק לו את כוחו הם רגעים קטנים של חמלה, קרבה ואמפתיה, לראות כיצד גם בעיצומה של מגפה גלובלית מבהילה, שאף אחד לא באמת יודע כיצד נכון להתמודד איתה, אנשים מסוגלים לחלץ מעצמם מחוות, להפגין איזו סולידריות אנושית בסיסית, המאפשרת להתמודד עם הנגיף הקטלני. אנשי הצוותים הרפואיים מסתובבים שם בחליפות מגן, מחוסים מכף רגל ועד ראש. הווירוס אינו יכול לחדור את החליפות הללו, אבל הגורם האנושי דווקא כן. מדי פעם המצלמה יוצאת החוצה מבית החולים, משקיפה על עיר של 11 מיליון בני אדם שקפאה ברגע אחד ונתונה בשיתוק מוחלט. הלכתי בעקבות האינסטינקטים והרגש. אם ראיתי סצנה שרגשה אותי, כמו למשל זו שבה נראית אחת החולות כשהיא שוכבת במיטה ונאחזת בידו של הרופא, אז ניסיתי אחר כך למצוא את כל הסצנות שהרופא הזה הופיע בהן וליצור איזה קו עלילה סביבו. או למשל האחות שתמיד מחזירה את הטלפונים הניידים ותעודות הזהות למשפחות של החולים שמתו. האח שתמיד מנסה לתקשר עם החולים ולשוחח איתם. הזוג הצעיר שמחכה בבית עד שיוכל להתאחד עם התינוקת שלו. והסבא החולה שכל הזמן רק רוצה ללכת הביתה. לכל אחת מהדמויות יש היבט רגשי החזק שלה. וככל שאני חושב על הסרט הזה יותר, אני מבין שהוא מעין מחווה לאנשי הצוותים הרפואיים. רוב האנשים במגפה הזאת היו חסרי פנים. את פרצופיהם של אנשי הצוותים הרפואיים אי אפשר היה לראות בגלל חליפות המגן. והתוצאה הייתה שאינדיבידואלים הצליחו להפגין טוב לב וחביבות זה כלפי זה, גם מפלי לראות פנים אנושיות. מעבר לאומניות, היה לך מסר נוסף שקיווית להעביר בסרט, שמתעד רגע כה קשה בהיסטוריה האנושית? כשראיתי את החומרים, התגובה הראשונית שלי הייתה שהקורונה הזאת אמיתית להזזל. אני לא כל כך יודע איך זה בישראל. אני מבין שגם אצלכם יש ויכוח ער על פקודות הסגר, אבל כאן בארצות הברית, הקורונה הפכה למשהו כמעט אבסטרקטי, לאוסף של מספרים, לטיעונים פוליטיים סביב השאלה האם הקורונה הזאת אמיתית או לא, ולמריבות בסוגיה האם אנחנו צריכים לעטות מסכות או לא. בעיניי עצוב שאנחנו לא מצליחים לעקוב אחרי המחיר האנושי שהמחלה הזאת גובה, לראות איך משפחות נהרסות, איך חיים של אנשים מתרסקים, איך חולים נותרים בודדים לחלוטין בכל הכאוס הזה. פה בארצות הברית, אולי מסיבות של פרטיות ובטיחות, לא קיבלנו מספיק עדויות ויזואליות על כמה המצב נורא, כי לא היו לנו הרבה קולנוענים שצילמו בתוך בתי החולים. אז אני רוצה שהסרט הזה יעורר את המודעות של הצופים ויזכיר להם שהקורונה היא סכנה אמיתית, שצריך להתייחס אליה ברצינות, שחשוב לעטות מסכות. ובנוסף לכך, אני מאמין שרוב הסיפורים שקרו בוואן קרו גם במקומות אחרים, והם מבהירים עד כמה חשוב שנתקשר ונעזור אחד לשני, כי זו מחלה מדבקת, וצריך שיתוף פעולה של כל החברה כדי להתמודד איתה. בוואן הובחנו עד היום 50,340 בני אדם כנושאים את נגיף הקורונה. 3,869 מהם מתו. בחודשים הראשונים להתפרצות ניסו שלטונות סין לטשטש ראיות ולהוות נתונים בנוגע לתחלואה. כך למשל, בספטמבר פרסם CNN מסמך השאיל של שירותי הבריאות בסין, שלפיו ב-10 בפברואר הגיע מספר החולים במחוז חובי, שבמרכזו וואן, ל-5,918, יותר מפי שניים ממספר החולים שפרסמו השלטונות בסין. עם תום הסגר, העיר החלה לחזור לשגרה. בתחילה, אדם אחד בלבד מכל משק בית הורשה לצאת מהבית, וזאת למשך שעתיים לכל היותר. עת הקניונים החלו להיפתח, התחבורה הציבורית חזרה לפעול, בתי ספר ועסקים חזרו לשגרה, וכך גם שווקי הרחוב הליליים. ביולי כבר נפתחו בתי הקולנוע, וכמוהם גם הפארקים, המוזיאונים והספריות. באוגוסט, וואן חזרה לתפוס כותרות בעולם, ותמונות ממנה הפכו לוויראליות, אבל הפעם זה כבר היה בזכות החזרה המהירה שלה לשגרה. בזמן שחלקים נרחבים בעולם היו נתונים בסגרים והגבלות תנועה חמורות, התמונות מוואן תיעדו אלפים מתגודדים בצפיפות בפארק מים בעיר, בלי מסכות, משתתפים בפסטיבל מוזיקה המוני. כשהסרט רק יצא, אמרת שלצלם אותו היה כמו לצלם באזור מלחמה. באיזה מובן? לאורך הצילומים דיברתי עם הבימאים השותפים שלי לעתים קרובות, והם היו מבועלים מאוד. אחד מהם היה חולה למשך שבוע שלם עם חום גבוה, הוא היה בטוח שחלה בקורונה. הוא הלך לבית החולים להיבדק והתוצאות היו שליליות. אבל באותם ימים הבדיקות לא היו מאוד מדויקות, אז זה היה מרגיע רק באופן חלקי. שניהם דאגו מאוד לבריאותם. וכמובן שהיה סוג של כאוס. איש לא ידע מה קורה ומה היו התוצאות של כל הדבר הזה. אז במובן של חוסר הביטחון, הבידוד, המועקה הנפשית וההתמודדות עם טרגדיה אנושית, הבימאים השותפים שלי נאלצו להתמודד עם זה מדי יום. בשבילם זו הייתה טראומה לכל דבר, ממש כמו מלחמה. למה אחד מהם העדיף להישאר אנונימי? הוא צלם עיתונות שעובד עם כלי תקשורת בסין, אז הוא חשש שאם הממשלה תחליט שחלק מהקטעים בסרט אינם ראויים, זה עלול להתנקם בו. לקראת הפרימיירה בטורונטו, הוא מאוד חשש ממה שהממשלה הסינית וסינים בכלל יחשבו על הסרט. לא היה לנו מושג איך הסרט יתקבל, והוא חשש שהממשלה תחליט שהוא לא מציג את וואן באור חיובי מספיק. ואני מניח שהוא גם לא רצה למצוא עצמו מותקף בידי קבוצה גדולה של משתמשי אינטרנט צעירים בסין, שהם לאומנים קיצוניים. אמיתי רצה להימנע מכך, ולכן נתן לי את החומרים כדי שאוכל לסיים את הסרט שלי, אבל אמר לי, אני לא שואף להיות קולנוען. צילמתי את החומרים האלה כי רציתי להבטיח שיהיה תיעוד היסטורי למה שקרה שם. אני לא צריך שהפרויקט הזה יעניק לי תהילה כלשהי, רק שלא יסבך אותי בצרות. ואתה? לא חששת לאורך שחיים בסין? מה יקרה להם אם הממשלה לא תאהב את הסרט? העניין הוא שבסין יזרקו אותך לכלא רק אם אתה תוקף פוליטית את הממשלה באופן חריף מאוד. אם אתה רק מפרסם יצירה שלמוצאת חן בעיני הממשלה, היא תביע מורת רוח ותמנע ממך לפרסם יצירות נוספות. למשל, אם הייתי רוצה עכשיו לפתח קריירה קולנועית בסין, הייתי צריך להיזהר ולהביא בחשבון איך הממשלה תתפוס אותי ואת הסרט הזה. אבל מכיוון שזה סרט שנעשה בארצות הברית, אני בר מזל במובן שאני לא צריך לחזור לשם ולהוציא את הסרט בסין. חוץ מזה, אני לא רוצה לגעת בעניין הזה ברעיונות יותר מדי, כי אני לא מרגיש שהסרט הזה פוליטי. אני לא חושב שהוא יכניס אותי לבעיות עם הממשלה הסינית. מבחינתי הסרט הוא מחווה לאנשים שמתו מווירוס הקורונה, וגם לכל מי ששיתפו פעולה כדי לשרוד בווירוס הזה, ומה שאני מנסה לעשות בו זה להשתמש בוואן כדי לספר סיפור אנושי אוניברסלי. אז אני לא חושב שזה יכניס אותי לצרות כלשהן, אבל זה כמובן בהנחה שאני תופס נכון את היחס של ממשלת סין למדיה. הוא מחייך. קיבלת תגובה מהרשויות בסין לסרט? לא. מאז הבחורה בטורונטו לא שחררנו צילומי מסך שצילם אנונימוס, וסירבנו לרעיונות עם כלי תקשורת בסין כדי להנמיך את החשיפה של הסרט הזה בתקשורת הסינית. אבל שוב, עשיתי את זה בעיקר מתוך כבוד לבקשתו של אנונימוס. אני באופן אישי לא חושב שיש פה בעיה. אז אני לא חושב שיותר מדי אנשים בסין שמעו על הסרט הזה, אבל בקרוב תתחיל עונת הפרסים באמריקה, ואם לסרט הזה ישחק המזל והוא יזכה בכמה פרסים, אולי מישהו בסין ישים לב אליו. אבל אני לא יודע. כמה מעמיתי שחיים מחוץ לסין עושים סרטים מאוד פוליטיים על סין, ובכל זאת הם חוזרים ונכנסים אליה, גם אם ברור להם שיעקבו אחריהם שם לכל מקום. האם ההתמודדות עם הקורונה בוואן הייתה נכונה לדעתך? מצד אחד, ממש בהתחלה, הממשל המקומי הסתיר מידע. מצד שני, המערכת היקרה שהוקמה אחרי סארס ותפקידה לדווח על מחלות מדבקות, קרסה. עם זאת, כאשר הוטל הסגר על ווהאן, הממשלה התגייסה מהר מאוד ואכפה אותו בקשיחות חסרת פשרות. אני חושב שהרבה מאוד סינים שהתבוננו על מה שקרה מן הצד, עברו מסע רגשי דומה מאוד לזה שאני עברתי. בהתחלה כולנו כעסנו מאוד והייתה לנו המון ביקורת על אופן הטיפול בנגיף. אבל כשראינו כל כך הרבה מדינות אחרות עושות טעויות דומות ומתברברות לא פחות עם האתגר הזה, הבנו שזה לא הייתה רק סין. עובדה שבשלב מסוים מספר המקרים בסין החל לצנוח באופן דרמטי, ואילו במקומות אחרים בעולם, ברוב הדמוקרטיות הגדולות, אפילו עכשיו, עדיין נאבקים במגפה. אני חושב שכרגע עדיין מוקדם מדי להסיק מסקנות, אבל אני משוכנע שכל הצדדים צריכים ללמוד זה מזה ולהבין כיצד יוכלו להגן על תושביהם באופן אפקטיבי מפני האויב הבא. אנחנו שומעים עכשיו על החיסון שמתקרב, אז נראה שנוכל להשיב מלחמה לווירוס כבר בשנה הקרובה, אבל אז ישחרו לפתחנו בעיות אחרות, גדולות אפילו יותר מהמגפה הזאת, כמו למשל ההתחממות הגלובלית. איך הדמוקרטיות הגדולות יכולות להיאבק בזה? איך אנחנו יכולים להתאחד לפעולה משותפת כדי להציל את המין האנושי? בהתחשב באופן שבו התמודדנו עם המגפה, אני חייב להודות שהסיכויים שנצליח לעמוד במשימה הזאת בכבוד לא נראים מאוד גבוהים כרגע. אבל בכל זאת, שאבתי עידוד מסוים מהעבודה על הסרט, כי הבנתי שלא משנה מה יקרה, עדיין יש לנו היכולת להיות נחמדים זה לזה. זו הנחמה היחידה שהצלחתי לשאוב ממנו. העיר האסורה, כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, נתי גרינברג.